ספר שופטים הוא לפי אחרי ספר יהושע, זה עוד כל ספר שמואל, וזה אתם ודאי יודעים. לעניות הבנתי, באופן כללי, חלוקת הספרים יהושע שופטים שמואל מלכים, יהושע ושופטים, זה באמת נראה כשתי תקופות שונות. מה מייחד את ספר שמואל מספר שופטים? אנחנו בספר שופטים, לא בספר שמואל. לכאורה היה מקום לחלק את ספר שמואל לשניים ולהמשיך את תקופת השופטים עד אלי, שהיה שופט, כתוב הוא שפט את ישראל 40 שנה, ועד שמואל, גם הוא שפט את ישראל, ולהתחיל את ספר מלכים בשאול. כלומר, בלא צורך בספר שמואל כספר עצמאי, למעשה לחלק את התקופה שהמקרא דן בה עד סוף בית ראשון, לחלק לכיבוש הארץ, שזה ספר יהושע, ואחר כך תקופת השופטים ואחר כך תקופת המלכים. העובדה שספר שמואל ניצב באמצע, והוא לא ספר קטן, והוא מחבר בתוכו גם מנהיגות של שופטים, אלי ושמואל, וגם מנהיגות של מלכים, שאול ודוד, יכול אומר לנו שיש מקום לחפש את החלוקה בדרך שונה, וזה מה שאני אנסה לעשות לגבי ספרים יהושע, שופטים, שמואל, מלכים. ובואו נרשום, במקום, נרשום קודם כל יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, בקווים כלליים. שופטים, שמואל, מלכים, מי אני יושב כאן, גלגל, משכן, שילה, תקופת ביניים, והמקדש בירושלים. אבל בואו ננסה לחלק את זה על פי העיקרון הזה, ומכיוון שהמקרא כולו הוא בעצם ספר שניתן להגדיר אותו כתולדות השראת השכינה בעם ישראל, אנחנו לא מדברים פה על סתם היסטוריה, פרטים אלו אחרים, אלא אנחנו מדברים, המקרא בעצם נותן לנו את תולדות השראת השכינה בעם ישראל ובעולם. אני חושב שגם את חמישה חומשי תורה צריכים לחלק על פי העיקרון הזה, אני לא אבוא להסביר את זה עכשיו, אבל מה שמאפיין באמת את תקופת השופטים זה משכן שילה. משכן שילה חרב ממש בתחילת ספר שמואל. לאורך כל ספר שמואל אין לנו לא משכן ולא מקדש, יש מה שנקרא במות, כלומר נוב, גבעון, בואו נגיד תקופת ביניים, כל תקופת ביניים, אני יכול לרשום כאן תקופת הבמות. תקופת הבמות, אבל זה בעצם איזושהי תקופת ביניים, משטח קר, וספר מלכים, כמובן גם בספר שמואל זה מוצמד מלכות שלמה עם בניין בית המקדש, כי אם לכו לו ימיך ושכבת עם אבותיך, והקימותי זכרך אחריך אשר יצא ממך, הוא יבנה בית לשמי, וכל נתיד כיסוי ממלכתו על ישראל עד עולם. כלומר, שלמה מזוהה לנו עם בניין המקדש, וכמובן סוף ספר מלכים מסתיים, הפרק האחרון מסתיים בחורבן המקדש למעשה. כלומר, אנחנו יכולים לראות כאן את השראת השכינה פחות או יותר בקווים האלה, ומה שמאפיין באמת את ספר שופטים זה שילה, ומשכן בשילה אמנם הוא לא תופס שם יותר מדי מקום, הוא איפשהו נרמז פעם אחת בלבד בפרשת פילגש בגבעה, ולא יותר מזה, גם שם הוא לא נקרא בשם שילה, אלא בשם בית אל, אבל בית אל הכוונה של שילה. וכאן אנחנו מדברים בעצם על תקופה שהמשכן בשילו, כלומר, מה שנאמר, כי לא בתי מדעת אל המנוחה ואל הנחלה, מה אנחנו רוצים בתקופת המנוחה, מנוחה זו שילו, נחלה זה בית עולמים, ואנחנו כמובן צריכים לראות את המאפיינים המרכזיים של התקופה הזאת, שבאמת עושה ראש מספר שופטים, אמנם היה משכן בשילו, אבל הוא לא תפס מקום מאוד 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 מרכזי. המקדש בספר מלכים תופס מקום לטוב ולרע. תופס מקום הרבה יותר מרכזי, ממש הרבה הרבה יותר מרכזי מאשר משכן שילו. משכן שילו נותר כמשהו, הייתי אומר, די צנוע, ודאי וודאי שהוא לא תופס את המקום שתופס המשכן בתורה שכתוב בכל מקום, ויהי ביקהל העדה אל אוהל מועד, וכבוד השם נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל וכדומה, גם כן לטוב ולרע, לרוב לרע ולא לטוב. אבל בכל מקום, דבר שמעיד על מרכזיותו של אוהל מועד של המשכן כשבני ישראל נמצאים במדבר, ולעומת זאת, כשמגיעים איש לארצו ואיש לנחלתו, המשכן כנראה תופס מקום קטן יותר, ועוד לפני שמגיעים להצהרה של בני אלי. מה מאפיין לנו את תקופת השופטים, או מה מאפיין את ספר שופטים? ספר שופטים, אפשר להגיד, באופן ברור מאוד, מתחלק לשלושה חלקים, לא שווים באורכם. החלק הראשון נותן לנו את התוצרים העיקריים של המשך ספר יהושע, כלומר את שאלות כיבוש הארץ. כששאלת כיבוש הארץ בספר יהושע נראית יותר טוב, בתחילת ספר שופטים, כוונתי לשניים וחצי הפרקים הראשונים, שניים ורבע הפרקים הראשונים, עד פרק ג' פסוק ו', למעשה יש עיסוק בשאלת כיבוש הארץ ויש הרחבה גדולה. אנחנו רוצים כאן של שניים וחצי פרקים של פסוקים ספורים שנאמרים לנו בסוף ספר במדבר. נהיה אולי יחד בפרק למד ג' פסוק נון בספר במדבר. וידבר אדוני משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור. דבר על בני ישראל ואמרת להם כי אתם עובדים את הירדן לארץ כנען והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואיבדתם את כל מזכירותם, את כל צלמים ומסכותם תאבדו ואת כל ברותם תשמידו והורשתם את הארץ וישבתם בה, לכם נתתי את הארץ לרשת אותה התנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם לרב תרבו את נחלתו ולמדתם את נחלתו לאשר יצא לו שם הגורל לא יהיה למטרת אבותיכם תתנחלו את זה נעזוב ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. היה כאשר דימיתי לעשות להם אעשה לכם. כלומר, אלה הפסוקים המאוד מאוד קצרים שמדברים על אי הורשת הארץ ועל הותרת הכנעני בתוכם, והצרה הצורה של הדבר הזה. צריכים לזכור שהראשונים שכבשו את הארץ בכיבוש מלא היו לא אחרים מאשר דוד ושלמה. אנחנו מגיעים לתקופה מאוד מאוד מאוחרת. הם כבשו את הארץ. נסתכל רגע בפסוקים בספר מלכים. שם זה קצת, שם זה בולט קצת פחות. אבל בדברי הימים זה בולט יותר. אנחנו יכולים בעצם לדלג על זה, נסתכל ישירות בדברי הימים, דברי הימים ב'. דברי הימים ב' פרק ב' פסוק ט"ז. ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל אחרי הספר אשר ספרם דוד אביו וימצאו 150,000 ו-3,600 היה זמן 70,000 שבאו 80,000 קצה, באו 3,600 מנצחים להביט את העם. כאן מדובר על האנשים הגרים אשר בארץ ישראל. היה ספר אחד שספר אותם דוד, ספר אחד שספר אותם שלמה. מה שאולי מסביר לנו, מה זה מלא יבא אל נגב לפקוד אותם, מה המשמעות ספירה? ספירה פירוש דברים גיוס. כן, כלומר, המלך מגייס ויש איזושהי עזרה בפרשת מחצית השקל, שאתה לא יכול סתם להכריז על איזשהו גיוס כללי לעבודת המלך. אבל את הגרים אתה יכול לעשות. שוב, גרים במקרא אין הכוונה למה שאנחנו קוראים גרים, כלומר, למי שמתגייר, איזה גוי שמקבל עליו עול מצוות. גרים, המשמעות, אנשים שאין להם נחלה. אנשים חסרי נחלה. זה גם מה שהתורה מתייחסת, בלי קשר לשאלה כמה מצוות הוא מקיים, אם הוא מקיים רק 7 מצוות, הוא מקיים תרי"ג מצוות, לא, זה משהו חשוב. כלומר, כגר, כאזרח, האזרח הוא מי שיש לו נחלה. והגר הוא אדם חסר נחלה. כלומר, המושגים שלנו אלה שגרים בקרוונים בכל מיני מקומות. כלומר, אנשים חסרי נחלה, אין איזושהי קרקע שרשומה על שמם. אין להם משהו בטאבו. והגרים האלה, והכוונה כאן לכנענים, ולאלה שנותרו מן הכנענים, שדוד ספר אותם, לקח אותם לשירות לאומי, הוציא אותם מנחלותיהם, הם לא ישבו עוד בנחלותיהם, הם עבדו. הם עבדו כשכירים בכל מיני מקומות, הוא עצמו לקח אותם כמו שאנחנו רואים כאן לצורך עבודה, ודאי מן הסתם שילם להם את שכרם וכולי, אבל למעשה עקר את כל הכנענים מנחלותיהם. חילק את כל הארץ ליהודים, בעצם התחיל עם זה שאול במה שעשה עם הגבעונים, אבל זה דווקא, שם יש בהחלט בעיות, יש איזה פרק שלהם שפרק את הבעיות עם העניין הזה. אבל דבר דומה למה שעשה שאול עם הגבעונים, עשו דוד ושלמה עם הכנענים, ולמעשה ניתן לומר שבבית דוד ושלמה פעם ראשונה הארץ נכבשת כמו שצריך. שוב, הפרק הזה נשמע לנו היום לא נעים כל כך. זה האבון הגדול שהותירו כאן אנשים ולא גירשו אותם. זה נשמע בהחלט לא כל כך מתאים, אבל מה שצריך לזכור, וכשמתחילים לקרוא את ספר שופטים מגלים את זה מהר מאוד. זה לא רק העובדה שאנשים, כשכנענים נותרו בנחלותיהם, שעם ישראל לא ירש את הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח. העבירה של יורשת הכנענים הייתה לא רק עבירה בשב ואל תעשה, הייתה עבירה בקום ועשה. בגלל שברגע שהותירו אותם בנחלותיהם, היו חייבים להגיע איתם להסכמים. אם הם שולטים בכל מיני מקומות, ובואו נגיד על מעיינות מים, ובמבצרים, ובצמתי דרכים, ובשטחים שולטים, ובכל מיני מקומות כאלה, אז הם שם רוכבים עליך, ומחר אתה צריך להגיע איתם להסכמים. אין מה לעשות. מחר, אם אתה רוצה לעבור דרך שם, אתה צריך כבר להגיע להסכמים. כל הסכם כזה הוא כמובן הסכם שאתה נותן להם חופש פולחן, ואתה נותן להם יכולת להקים בתים לעבודה זרה, ואחר כך אתה נוהה אחריהם, וכל הסכם אתה עושה אותה כמובן, אם אתה מרים כוסית יין לחיי ההסכם, ואתה יושב ואוכל איתם סעודה, ואחר כך אתה כמובן מגיע לפתיחות ברית ליושב הארץ, וקרא לך ואכלת מסמכו ולקחת מבנותיו לפניך. כלומר, העובדה שאתה מותיר אותם בארץ, אתה אחר כך צריך להגיע איתם להסכמים פוליטיים. הסכמים פוליטיים יש להם שני צדדים. אין דבר כזה שרק צד אחד מרוויח והצד השני רק נותן. אין הסכמים. אם אתה צריך לבקש מהם רשות כדי לעבור בכל מיני מקומות, וכדי להגיע לכל מיני מקומות, וכדי לקחת מים מפה, וכדי לקחת מים משם, אז אתה צריך תמורת ההסכמים האלה לתת להם דברים מאוד מאוד ברורים. כאן כל יסוד העבודה זרה, ואחר כך התחברות איתם, ואלה דברים אחרים. כאן בעצם מתחילות הבעיה. כאן בעצם מתחילות הבעיה. כשאנחנו עמדנו מפני דברים דומים, לא היום, אני מקווה עוד לפני עוד. כשעמדנו בשאלות קהלי עם הפלסטינים, אז היו פה בארץ שלוש גישות. אני לא אומר שליש, 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 אבל היו פה בארץ המון קישים. הייתה גישה שאמרה את הפלסטינים האלה, שזורקים אבנים ושעושים בעיות פה ושעושים בעיות שם, צריכים לעקור מהמקום ואימא ולקחת אותם ולהוציא אותם. זאת הייתה הגישה של הימין, מה שנקרא היום הימין הבלתי שם. הייתה הגישה של הימין, שלצורך העניין, אני לא יודע למה, אבל נקרא לו העניין שפוי, שאמר, בסדר, אז אם הם זורקים אבנים והם יורים כל הזמן, אז אנחנו נסבול. נסבול ונסבול 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 ונסבול. והייתה הגישה של השמאל שאמרה, לסבול, אנחנו לא רוצים לעקור אותם, אנחנו לא רוצים, מה המשמעות? להגיע איתם להסכם. מוריי ורבותיי, הסכמים מונחים לפניכם, תשפטו. טוב, אני לא באתי פה עכשיו לתת שום פוליטיקה. אבל אני רק רוצה לתת את הדוגמה, מה יכלה להיות המשמעות שם של הסכמים, מה המשמעות רם של הסכמים, היא לא יותר טובה לפה ולא יותר טובה לשם, שם זה יותר היה סביב עבודה זרה, היום זה יותר סביב שפיכות דמים, לא חשוב כרגע, אני מדבר על העיקרון. זה בדיוק מה שהתורה רצתה למנוע. שאתה צריך בארץ הזאת להגיע עם הכנענים להסכמים. ולכן התורה אמרה לא ראשון. כי אם לא להוריש אותם זה לסבול. ולסבול, אז אנשים יש להם כוח סבל, מוגבל. אנחנו מכירים תקופות של סבל בספר שם. ימי שמגר וננת, ימי יעל, חדלו אורחות והולכי נתיבות, ילכו אורחות הכלכלות, חדלו פרזון בישראל חדלו. זה בעיות אמיתיות. בואו ניקח, אם אני רק לוקח בתור דוגמה, את שבט מנשה. אני מדבר כרגע שם על הפתיחה, על החלק הראשון. אם אני לוקח בתור דוגמה את שבט מנשה, נקרא... ולהוריש מנשה, פרק א' פסוק כ"ז, ולהוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ואת הענק ובנותיה ואת יושבי דור ואת בנותיה ואת יושבי בליעם ואת בנותיה ואת יושבי גידור ואת בנותיה ואומר לכנעני לשבת בארץ. נחמד. אז קראנו רשימה ועברנו לפסוק הבא. אבל במקום לקרוא רשימות, בואו עכשיו נציין את זה. נראה את זה חסותי ואז אנחנו נראה שזה לא כמו ספר טלפון. פתאום הדברים מקבלים פרצוף. ובכן, ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה. זה לא רק בית שאן העיר, זה לא ככה, זה בית שאן ואת בנותיה. כן, אחר כך ואת תענך ואת בנותיה. אותו יותר כאן, זה. זה כאן, היא נמצא. חשובה, ידועה. ואת יושבי דור ואת בנותיה. דור נמצאת כאן, על חוף הים, עיר גדולה מאוד, חשובה מאוד, עיר נמל חשובה, יחד עם בנותיה. ואת יושבי יבלעם ואת בנותיה, יבלעם נמצאת כאן, בלעמה היום נקראת בשמה. ואת יושבי מגידו ואת בנותיה. מבינים מה שעשינו כאן? עכשיו זה הופך להיות משחק ילדים, כמו בכל ציורי הילדים שרושמים להם מספרים. הם צריכים להעביר ואז יוצא כלב או חתול או ברווז. וזה בדיוק מה שאני עושה עכשיו כאן. אני מעביר קו, 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 קו. ובעצם כל אזור עמק ישראל והגליל מנותק לחלוטין. מכל אזורי יהודה ושומרון והשפלות. פשוט מנותק, ואי אפשר לעבור. אפשר לעבור רק אם אתה לוקח כוח צבאי ופותר את הבעיה. זה מה שכתוב, ויהי חזק ישראל ועשם את כנעני למס והורש לו ראשו, שהכוונה כמובן בימי דבורה וברק. אבל אני מדבר עכשיו לפני דבורה וברק. אז הארץ חסומה, אז דבורה צודקת. חדלו פרזון בישראל חדלו. והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות, כלומר אתה יכול איפשהו עם דמדומים בערב לתפוס איזשהו מחשה בצל ההר וללכת באיזשהו נתיב נסתר לעבור. אבל בחיים ובתפקוד של מדינה דבר כזה איננו מחזיק מעמד. ואז מה זה מפולגת לשניים. ממש באותו אזור, ושוב אם אנחנו עורכים את ההשוואות, אז היום יש לנו כביש 6, ואז אנשים יכולים להתעלם מהסכנה. וגם אחרי שפתחו את כביש נחל יוקנעם, אז אנשים התחילו להתעלם מהסכנה. אבל אני זוכר, הדרך היחידה להגיע לעמק ישראל ולגליל, עשרות שנים בחיי, זה רק דרך כביש 65. כלומר, רק דרך כביש חוצה עמק עירון. ויוצא שכל מדינת ישראל תלויה ברצון הטוב של האנשים שגרים שם. אחת השגיאות הגדולות ביותר, שלדעתי מדינת ישראל עשתה אי פעם, הכלא למחבלים המסוכנים ביותר, מה זה הכלא של המחבלים המסוכנים ביותר בארץ? כלא מגידו, יושב על צומת דרכים, שיכולה לנטרל לך חלק גדול מהארץ הזאת. על צומת דרכים נורא. מחר מתחיל משהו, וכבר היה לנו פעם אחת, שהתחילו שם התפרויות, ונהרגו שם 13 אנשים. וזה דבר, שאם יקרה משהו, שם תהיה חסימה. אני חשבתי, במלחמת יום הכיפורים, מוצאי שבת. אם רק הערבים שם היו מתעוררים וחוסמים את הכביש, אנחנו היינו בצרה צרורה מעין כמותה. הם לא עשו את זה. לא יודע למה, אני לא יודע אם יכלו לעשות, אבל הם יכלו שם לחסום את הכביש, כשנסעו מאות על מאות על מאות אוטובוסים עם אנשי מילואים ליחידות שלהם, וכשכל שעה הייתה קריטית, ופתאום הכל חסום. תארו לעצמכם. ויש עוד מקומות כאלה, ומחר בנגב יכולים לעשות לנו את זה בכל מיני מקומות, ואני לא נכנס כרגע לפרטים מה שקורה ליד שדה התעופה נבטים ועוד כל מיני דברים כאלה שאנחנו מכניסים את עצמנו לצרה אחרי צרה, אבל שוב אני רוצה לחזור לסד השופטי. ואז כשאתה נמצא במצב כזה, או שאתה פותר את זה בכוח הזרוע והנה ברק רודף את סיסרא, או שאתה מגיע להסכמים. ושוב אתה מגיע להסכמים, מה המשמעות הפוליטית של הסכמים, מה המשמעות הדתית של הסכמים, מה המשמעות של בדיוק מה שנאמר ומה שהתורה חוששת. ואחרי שראינו את במדבר למד ג', בואו נראה את שמות למד ד', פסוקים חשובים מאוד לענייננו. פסוק י' א', שמות למד ד', פסוק י' א', שמור לך את אשר אנוכי בצמחה היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והאחיבי והיבוסי. נשמר לך בין תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בעליה, פן יהיה למוקש בקרבך. כי בזמחותם תתרצון, בזמחותם תשברו ואת אשר תכרותון, כי לא תשתחווה אל אחר, כי אדוני קנה שמואל קנה הוא, פן תכרות ברית ליושב הארץ וזנוח אחרי אלוהים וזבחו לאלוהים, וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מנותם לרגע וזמחותם אחרי אלוהים ויזמו את בניך אחרי אלוהים. זה ת של הצורך להגיע איתם להסכם, להגיע איתם לברית. גם לשתות איתם יין, גם לאכול איתם בשר, ואני לא מדבר פה כרגע על שאלות הכשרות, לא זה מה שחשוב כרגע. אלא ולקחת אותם לבניך מצד אחד, ומצד שני, כמובן, כריתת הברית הזו, זה שאת מזבחותם לא תתרצון, ואת מצבותם לא תשברון, ואת אשריהם לא תגדעון, ואת פשיריהם לא תשרפון באש, אלא תיתנו להם להמשיך. ובכך עוסק החלק הראשון של ספר שופטים, אני אומר שוב שניים וחצי פרקים ראשונים. הוא מנתח את הבעיה הזאת, מנתח אותה בעירום ועירייה ובאכזריות גדולה, את מה שהדבר הזה גרם. ואיפה חדל כיבוש הארץ והמתין 400 שנה עד דוד. תראו מה יכולה להיות משמעותם של הסכמים. דברים שיכולים לחכות מאות שנים עד שבא מישהו שפותר את זה, ולכן קוראים לו דוד, ולכן דוד בתודעה שלנו הוא דוד. וכך בעצם נסללה הדרך לבניית מקדש וירושלים וכל מה שמסביב, כלומר לאיכות שונה לגמרי של עם ממה שאנחנו רואים בספר שופטים. מפרק ג' פסוק ז', יש לנו פחות או יותר סקירת כל השופטים וכל אחד מעשה, ונגיד שם כמה מילים, ודי עלול להיראות כאיזה ריטואל, כלומר, בעצם כבר הספר בהתחלה נותן את התוכן העניינים, כן, כלומר, איך זה יראה? בני ישראל יעשו את השם, את הרע בעיני השם, הקדוש ברוך הוא ימכור אותם בידי איזה גוי, בני ישראל יזעקו אל השם, השם ישלח להם שופט, השופט יחזיר אותם, יילחם, יושיע, במות השופט ישובו וישחיתו מאבותם וחוזר חלילה. גם בריטואל הזה, אני רוצה לשים לב לנקודה אחת שחשוב לי להדגיש אותה, אבל בעצם נאמר, לא מדובר פה על סינוסואיד כזה שעולה ויורד הכל אותו דבר. יש גם לכל תקופה הפרצוף שלה, אבל גם בסבב הזה אני רוצה שנעמוד על משהו אחד. הסבב הזה מופיע לנו בפרק ב', כלומר, שם יהיה מעין תוכן העניינים. פסוק י' ד' ויחרף אדוני בישראל ויתנה ביד שוסים וישוס אותם עם קנים אדוני מסביב לא יכול לעמוד לפני אוהביהם וכל אשר יעשו יד אדוני הייתה בם לרעה כאשר דיבר אדוני וכאשר נשבע אדוני להם ויצר להם מאוד ויקם אדוני שופטים ויושיעו מיד שוסיהם וגם לשופטיהם לא שומעים וגזענו אחרי אלוהים אחרים וישתחוו להם שרו מהם מן הדרך אשר רוכב לשמוע מצוות אדוני לא עשו כן וכי הקים אדוני להם שופטים והיה אדוני השופט ויושיע מיד אויביהם כל ימי השופט כי ינחם אדוני מנהקתם כדי לוחצים ודוחקיהם והיה במות השופט ישו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם להשתכבות להם לא הפילו ממעליהם ובדרכם הקשה. מה שאנחנו יכולים לדייק מהפסוקים האלה שהשופטים, והדבר הזה נכון ודאי על רובם הגדול, שהשופטים תפקידם לא היה רק איזו ישועה חד פעמית מיד האויב אלא גם לשמור על רמה מינימלית של עבודת השם. הרי נאמר, והיה במות השופט ישובו וישחיתו מאבותם. משמע שבימי השופטים זה עוד איכשהו, אני לא אומר כולם, בוודאי זה לא נאמר אבי מלך, כן, אבל אני מקבל, באופן כללי השופטים שמרו על איזושהי רמה רוחנית מינימלית, קשר עם נביאים, כן, קשר עם עבודת השם, אולי פיתוח יותר של משכן שילה. מה השופטים? ההנהגה שלהם לא הייתה רק צבאית פוליטית, ההנהגה של השופטים הייתה גם הנהגה רוחנית. והדבר הזה, כפי שזה נראה כאן, נכון גם לגבי כל מיני שופטים אנונימיים, כמו אילון הסבולוני או אני יודע מי, כל מיני כאלה שלא שמענו עליהם שום דבר. הם היו מנהיגים רוחניים ולא רק מנהיגים פוליטיים, שוב כמובן המנהיגות רופפת, זה לא כמו בימי המלכים. אבל גם את תקופת השופטים, למרות המחזוריות, ודאי שניתן לחלק לשתי תקופות עם הבדל מובהק. שתי התקופות, הייתי קורא לזה תקופת השופטים הגדולים, והייתי קורא לזה התקופה אחרי המפלה, ותקופת השופטים הפחות גדולים, נקרא לזה כך. השופטים הגדולים הם לא ספק עתניאל, עתניאל, אהוד, דבורה וגדעון. שלום לא רק ארבעה, אבל תמיד צריכים לזכור לא לספור שופטים אלא לספור שנים. וארבעת השופטים האלה מחזיקים את הרוב הגדול של תקופת השופטים. כן? כלומר, ועתניאל נאמר 40 שנה. כן? ותשקוט הארץ 40 שנה, ואהוד נאמר, ותשקוט הארץ 80 שנה, וקורא 40 שנה, וגדעון נאמר 40 שנה. כלומר, אתה מדבר פה על תקופה של 200 שנה. זה בסך הכל רוב גדול של תקופת השופטים. למרות שרק ארבעה, צריכים לזכור, זה הרוב של תקופת השופטים, ולמרות שספר השופטים מספר לנו על כל מיני דברים קטנים ומעצבנים וכו' וכו' וכו', תמיד לזכור לספור את השנים. ולדעת, רוב תקופת השופטים, ותחת הנהגתם של ארבעת הגדולים האלה, שבסך הכל אנחנו יכולים להאמין שמדובר על תקופה יחסית טובה. בדרך הטבע, המקרא, ולא רק המקרא, גם העיתונות. כן, אתה נסה להבין את החיים שלנו דרך העיתונות, אז כולם מושחתים וכולם רעים וכולם, זה דבר פשוט. כן, מתי מספרים על מעשים טובים, מתי מספרים על אנשים טובים. העיתון אחד בבריטניה, שהחליט לספר רק דברים טובים. על העיתון הזה ניתן להגיד רק דבר אחד רע, ומה? הוא? שהוא פשט את הרגל. מה? לא, אני יודע, לא יודע למה, לא יודע למה זה הטבע האנושי, שאנשים אוהבים לקרוא דווקא דברים רעים, אולי זה נותן לכל אחד מאיתנו את האשליה שהוא בצד הטוב, שכולם כל כך רעים והרי הוא טוב. אינני יודע למה, אבל גם המקרא, בדרך הטבע המקרא מספר את הבעיות. בדרך הטבע המקרא מספר את הבעיות. זו המציאות, כן? מישהו מכם שיגדל ויהיה רופא יחשוב שכל האנשים בעולם חולים. כי אלה האנשים שבאים אליו. כן, עם זה הוא מתעסק לו. מי שיגדל ויקם יהיה עורך דין יחשוב שכל האנשים בעולם פושעים. כלומר, בדרך הטבע, כן, כלומר, כל אחד רואה את המעגלים, לא יחשוב ממש, אבל זה איפה שהוא יחלחל בו. כל אחד רואה את המעגלים של סירו, אבל תמיד צריכים להתנער מהדברים האלה, להתנער מהסיפור ולהסתכל על מספרי שנים. ולהסתכל בהרבה יותר אופטימיות על תקופת השופטים, בהרבה יותר מבט טוב, הרוב המוחלט של התקופה. זה הנהגת ארבעת האישים האלה, שבואו נגיד איך שאנחנו מכירים אותם ומה שאנחנו יודעים מהם, חזקה שהדברים הולכים לטובה, אבל כמובן יש תקופה ניכרת מאוד, שאנחנו נמצאים תחת שופטים אחרים, וכאן אני ארשום, אני ארשום את מה שאני רואה כנקודת שבר של כוחת השופטים, והייתי קורא לנקודת השבר של כוחת השופטים במילה אחת, אבימלך. אבימלך, לא תקופה ארוכה, אבל זה אדם שהספיק באמת לעשות כאלה צרות מתחילתו ועד סופו, שבהחלט ניתן לראות בו תקופת שבר. וכאן אנחנו מגיעים לתקופת השופטים הקטנים, כשקטנים זה יכול להתפרש בכמה צורות, או כאלה שלא מספר עליהם עוד. אני כאן לא רק ספר עליהם, אז כנראה שלא נראו מספיק חשובים בעיניו, או שופטים שהמקרא טרח ספר עליהם הרבה, וזה רק שניים, אבל הדברים שהוא סיפר עליהם זה לא מציאה גדולה. כלומר, השופטים הקטנים שנכללים כאן זה תולה ונקועה בן דודו, אני רושם כאן 23 שנים, זה לא מעט. כתוב גם ויושר גמול ישראל, כלומר, כנראה גם היו מלחמות בספר. אבל כתוב, ואחר כך יאיר, ו-22 שנה, ואחר כך אנחנו מגיעים לשופט שבאמת המקרא מאוד מאוד מעריך בו, אבל לא מציאה גדולה, וזה יפתח. לשופט 6 שנים. מאוד מאוד מעריך בו, אבל זה לא, אי אפשר לדמות את יפתח. יפתח בדורו לא כגדעון בדורו. איפה הוא נגיד בצורה כזאת? אחר כך שוב אנחנו מגיעים לתקופה של שלושה שופטים שלא מספר עליהם הרבה, עם סן, אולי בועז, אני יודע, 7 שנים אילון הזבולוני, שנותן לנו 10 שנים, ואחר כך יש לנו שם עבדון, בין הלל הפיראטוני, שנותן 8 שנים, ושוב אנחנו מגיעים לשמשון, שמספר עליו הרבה, אבל הדברים הם בעייתיים, כאן אפילו הרבה שנים, 20 שנה, אבל הדברים הם בעייתיים. כלומר, אנחנו לא נמצאים בתקופת השופטים הגדולים שדיברנו עליהם קודם, כאשר כמובן כאן עוד יכולתי לרשום באיזה מקום, אני לא יודע בדיוק איפה, אני שם גר, בן ענת, אבל לא שמר לו כלום, רק היה לי גיבור. שהיכה את הפלישתים במלבד הבקר, לא מסופר עליו הרבה. לא רשמתי אותו במקום הרחוק, כמו מלאכי אהוד. אבל בסך הכל ניתן לומר שהספר עד, כלומר, תקופת השופטים שמתחילה בפרק ג', אז ג', ד', ה', ו', ז', ח', כלומר, מג' עד ח', שזה נותן לנו כ6 פרקים, וג' עד ח', אבימלך זה ט', וכל השופטים האלה זה מי' בערך עד ט'ז'. עד ט'ז', כלומר, פחות או יותר אותו מספר פרקים, זה מבחינת הפרקים, מבחינת מספרי שנים, תבדקו ותראו שלמרות שיש כאן המון שופטים, זה לא מתחיל לגרד את התקופה הזאת, כאשר כמובן לא רשמתי גם את שנות השיעבוד. אבל זה, תעשו לבד, לא קשה לרשום גם את שנות השיעבוד, והשאלה, האם שנות השיעבוד נכללות בשנות השיפוט, או לא נכללות בשנות השיפוט? זה כבר שאלות שקשורות לסדר עולם, איך אנחנו מגיעים ואיך אנחנו סופרים שנים, זה די מסובך. די מסובך. צריכים לזכור שאת הפסוק, ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת מישראל מארץ מצרים. כאן אני עובר לנושא אחר שנותן לנו כאן באמת קצת מדבר על המספרים. ובכן, אנחנו יכולים מכאן לדעת, כן, שיציאת מצרים עד תחילת ימי שלמה, כן, עד השנה הרביעית לשלמה, עד 4 לשלמה, אנחנו יודעים שזה 480 שנה. והפסור, ואי ב-80 שנה, ואי ב-80 שנה, ואי ב-80 שנה, ומצרים, שנה הרביעית, לכל שנים, ולכל השנים, לא כלומר לישראל, ואי בן הבית לאשר. זו תקופה ארוכה מאוד, בואו נצמצם את זה, ואנחנו יכולים להגיד, הכניסה לארץ, בואו נוריד 4 שנים של שלמה, ו-40 שנה של דוד, שאנחנו יודעים שקיימות, אז אני מוריד ביחד 84 שנים, אני נמצא ב-396 שנים, נכון? כניסה לארץ. עד סוף שאול, כן, אני מוריד כאן מינוס 84, ואני אציין כן ב-396. זה נותן לי כבר איזשהו מרווח שאני יכול להסתדר איתו. אם נלך על פי שיטת בעל סדר עולם, היא לא מוסכמת על כולם, אבל שיטת בעל סדר עולם, שיטה ידועה, שנותן לספר יהושע 28 שנים, אז מי? כן, 28 שנים, 28, אני רושם כאן בסוגריים יהושע. ואני יכול לרשום ספר שמואל, אם אני מחשיב גם את אלי, כן, אלי אני נותן 40 שנה, לשמואל אני נותן כמה? לא בדיוק ברור, אני לא... שם אני פחות אוהב את שיטת בעל סדר עולם. נגיד ככה, בואו נאמר על פי אברבנאל, אני נותן לשמואל 20 שנה, שאול, בסדר, בעל סדר עולם נותן לו משהו, לא מתקבל על הדעת, שנתיים, אבל אברבנאל נותן 17 שנה, אני הייתי נותן יותר. אבל נאמר, נלך על פי שיטת אברבנאל, שמואל ושאול ביחד 37 שנים, שאני יכול לתת, אז שמואל ושאול, אלי עוד 40 שנה, אז 77 שנים, 77, אז 105 שנים, נכון? ובכן, נשאר לי לתקופת השופטים, אני צריך להוריד, כן, 28 יהושע, אני חושב כאן, 40 אלי, 20 שמואל, 17 שאול, נגיד, אז הגעתי ביחד ל-105, אני צודק?
כן.
תבדקו את המספר, נכון, נכון?
כן.
105, אז אני 396, נשאר לי 291, נשאר לי תקופת השופטים. אז שופטים, 291, כאן בואו נבדוק עם סיבתיים. לא לגמרי, הרי יש לי עוד נתון חוץ מ-480 שנה, ומה הוא? מלבד 480 שנה? מה? איזה עוד נתון יש לי במקרא? מה אתה יודע? יפתח בשבט ישראל בחשמון ובנותיו ובערוב ובנותיו ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה ומדוע להצטם בית. האם? כאן כמובן השאלה אם 300 הזה זה מדויק או זה בערך, אם הוא ידע או לא ידע. כן, כאן נמצא שתקופת השופטים 291 שנה. מצד שני, בואו נגיד מכיבוש הארץ עד יפתח, בהנחה של 300.
הסכום פה יותר
מ-91. מה? הסכום של כל השנים האלה זה יותר מ-91. הסכום של מה? של כל השנים שלהם ביחד. זה לא אומר. זה לא אומר. זה לא אומר. כל אחד במקום אחר. איך בדיוק לחשב מפרשים... לא, רש"י טוען ש-300 זה 261, כל אחד עושה פה את החשבונות האחרים. אני נותן לכם את היכולות בערך לחשב את זה, אין לנו יכולת מדויקת לחשב את העניין הזה, הארכיאולוגים טוענים שזו תקופה קצרה יותר. אפס, אני לא נכנס להבדלים האלה, פחות או יותר יש לכם כאן הזמנים שעל פיהם צריכים לחוש ולדעת את תקופת השופטים. זה אם כן לגבי החלק השני, ואמרנו מתחלק לתקופת השופטים הגדולים ואחר כך לתקופה שהיא הרבה יותר גרועה. והעובדה שהתקופה השנייה, התקופה הזאת, היא תקופה גרועה יותר, זה ניכר מאוד המפנה בתקופה, ניכר מאוד בפרק י' פסוקים שכדאי לפתוח לראות אותם, פסוקי מפתח בעניין הזה. כאן למעשה יש פתיחה, מיד אחרי אבימלך, אבל גם אחרי תולה ויעיר. יש כאן פתיחה לתקופה חדשה, וכתוב בפרק י' פסוק ו' ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויעמדו את הבעלים ואת השטרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני ולא עבדו, ויחר אדוני בישראל ומקיים ביד פלישתים ויד בני עמון. אתם רואים שזה יוסף פתיחה, ביד פלישתים ויד בני עמון, זה כולל כאן תקופות שונות כבר. וירצו וירוצצו, ואחר כך פסוק י' א', אחרי שבני ישראל זועקים אל השם, ויאמר אדוני בני ישראל אלו ממצרים עיניים הורגים מבני עמון ומפלישתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אליי ורשו אתכם מידם ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם, לרגו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם, הם היושיעו לכם ביצרתכם. ויאמרו בני ישראל אדוני חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, רצה לנו להיום הזה, ויסיר את אלוהי הנחה מקרבה ויעבדו את אדוני ותקצר נפשו בעם על ישראל. אתם רואים פה שמערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין העם, הדברים כמובן נאמרו על ידי נביא, היא מערכת יחסים הרבה יותר אחורה מאשר בתחילת הספר. יתר על כן, כשכתוב ויעבדו את הבעלים, את האשתר, ואת אלוהי ארם, את אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים. גם פעם יחידה כתוב כאן ויעזבו את השם ולא עבדו. עד עכשיו עבדו גם את השם וגם, עבדו גם וגם, כאן זה ויעזבו את השם ועבדו רק אותם. אבל ברור שתמיד כזה שעבדו את ואת 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 ואת, זה מביע לא רק משבר רוחני, זה גם משביע, זה גם מביע משבר חברתי. ברור שאף אחד לא עבד שבעה אלילים כל יום. מתי יש זמן לעבוד שבעה אלילים כל יום? רק ניתן להניח שאת הבעלים ואת השטרות עבדו שם בעיקר באזור השפלה. את אלוהי הרם איפה עבדו? שבטי צפון מזרח. את אלוהי צידון איפה עבדו? מי עבד? שבטי צפון מערב. את אלוהי מואב מי עבד? בדרום יותר לכיוון מזרח. אלוהי בני עמון, קצת יותר צפונה במקום אחר, אלוהי פלישתים, דרום מערב. כלומר, אנחנו יכולים להבין שמה שקורה פה זה העם עצמו מתפצל לשבטים שונים. בהמשך בימי יפתח אתם תראו את זה, את מלחמת האחים שיש שם עם 42 אלף הרוגים. כלומר, הבעיה הדתית איננה רק בעיה דתית, הבעיה הדתית היא חלק וסימפטום מהתפצלות של העם לשבטים שונים, לעמים שונים, ששואלים את עצמם את השאלה, מה לי ולא? מה לנו ולהם? זה יכול להגיע ל-42 אלף הרוגים. זה רק אומר שאנשים הרגישו את עצמם בני עמים שונים, ולא בני עם אחד. אנחנו גם קרובי משפחה של המואבים ושל ההמונים ושל כל מיני שמופיעים פה, אנחנו קרובי משפחה שלהם. אבל ברור שאנחנו עמים שונים. יום אחד יכולים להגיע לזה גם שבט יהודה מול שבט אפרים, שהם עמים שונים. או שבט אפרים מול מנשה, כמו שבאמת קרה במי יפתח, שהם עמים שונים. ודאי שהמקדש כמקדש, שהוא בלבד העובדה שהוא נותן את הזרקור, שכולם עובדים את השם, הוא מחבר את ליבם של ישראל אביהם שבשמיים. כולם מתכנסים למקום אחד, כולם נפגשים במקום אחד, כולם באים ומתפללים ביחד. זה אחרת. אני חושב במצב שאין מקדש, ששילה לא מהווה מגנט, לא מהווה דבק, שכל אחד הולך למקום אחר. מתחילים לדבר בשפות אחרות, בתרבויות אחרות. ולחשוב שעם עם כזה אתה צריך להתנהל, זה נורא ואיום. בואו נגיד, המפעל של שמואל בראש ובראשונה, זה מפעל שאי אפשר לשער את גודלו. אי אפשר לשער את גודלו. לחבר את העם. מכל הפירוק הנורא. כלומר, אלה הם התמונות הכלליות שאמורות להיות לנו בספר, ועוד לא דיברנו על החלק האחרון. אבל לפני שאני מדבר על החלק האחרון, אני רוצה לדבר על סוגיה אחת שקשורה באמת בשמואל הנביא. אבל זו סוגיה שקשורה לספר שופטים. שם אהרון וכהנה ושמואל וקורא שמו. חז"ל אומרים לא פחות ולא יותר שקול שמואל כנגד משה ואהרון. אני רק שואל את עצמי מה הרמב״ם היה אומר על כזה משפט. הרמב״ם מדבר על נבואת משה ביחס לכל הנביאים האחרים, ואתה לא רק שאתה שוקל את שמואל כנגד משה, אלא כנגד משה ואהרון יחד. מה זה? מעל העסק הזה מובן. האמת היא שכשקוראים על שמואל, טוב, רבותיי, שמואל הוא יהודי חשוב, ויש על שמואל ספר עם 55 פרקים. רבותיי ורבותיי, בספר הזה כמה זמן שמואל הוא שופט? שני פרקים. שמואל, כשבודקים את הסיפורים עליו כשופט, הייתי שם אותו אולי כאן לשופטים הגדולים, אבל לא משהו מעבר. תבדקו ותראו שעל גדעון מספר יותר מאשר שמואל. על שמואל מספר יותר מאשר על אהוד בן גיחא. אבל בואו נגיד, אתה מדבר על שמואל כי על גדעון הנביאים ששקול כרגע משה ואהרון שכל התורה מלאמין. לאן זה מוביל אותו? מה זה? ומה זה בא לידי ביטוי? נכון? היה שם איזשהו כינוס, נכון? הוא מן המלך. אבל מה עוד? היה סיפור יפה עם אמא שלו, עם חנה. אבל מה אנחנו מוצאים? מה כל כך מיוחד באמת בשמואל? אני רוצה לקרוא פסוק אחד, דברי תורה, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ואני קורא את הפסוק בשמואל לא כדי לתת פתיחה לספר שמואל, אלא אני רוצה לדבר על ספר שופטים. נסתכל, ספר מלכים, יש לנו תיאור מאוד מאוד גדול של המהפכה הדתית של יאשיהו. המהפכה הדתית של יאשיהו הייתה באמת מהפכה גדולה. צריכים לזכור שהיא הייתה אחרי 70 שנות חורבן המקדש, ממש כמו הגלות. מנשה מלך 55 שנים, ומנשה הכניס עבודה זרה לעזרה. ועמון לא זה עוד שנתיים, זה כבר 57 שנים. 12 שנים ראשונות של יאשיהו, יאשיהו היה ילד ושלטו השרים, והכל עדיין מלא עבודה זרה. אתה מגיע ל-70 שנה. 70 שנות חורבן מוחלט, מנשה קדר את כל ההזכרות מספרי התורה. כשאנחנו קוראים בפרק כ"ג במלכים ב' את המהפכה של יאשיהו, זו מהפכה שאין לשער את עוצמתה. אנחנו לא נקרא עכשיו את הפרק בגלל הזמן הקצר שלנו, אבל תראו שם את הפרק ואתם תראו כמה עבודה זרה הוא מוציא מן המקדש ומירושלים. זה לא יאומן מה שהבן אדם הזה עשה. ונאמר עליו, וחמור לו היה לפניו מלך אשר שב אל אדוני בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, ככל תורת משה ואחריו לא קם כמוהו. שוב הוא עצמו היה צדיק, מה זה לא היה מלך ששב אל השם? הכוונה שהנהיג את העם בתשובה אל השם. אחרי כל ימי מנשה והמון וגם הימים הראשונים שלו. ובאמת מעשה תשובה שאין כמוהו בכל המקרא. וכדי לבטא את התשובה הגדולה ואת המהפכה הגדולה שהוא עושה, לקראת הסוף הוא קורא את ברית עם הקדוש ברוך הוא, איך הוא קורא את הברית? באמצעות קורבן פסח. כלומר, כמו ביציאת מצרים, הוא קורא את הברית באמצעות קורבן פסח. בואו נפתח בדברי הימים למד ה', דברי הימים ב', כמובן, למד ה'. אין לי פה, מישהו יצטרך לתת לי את הדעת, זה פה, אני נגמר קודם, אני חושב הרבה יותר קצר. תודה. ואני קורא, יש פה תיאור גדול של הפסח, ואני קורא בפרק למדהי פסוק י' ז' ויעשו בני ישראל הנמצאים את הפסח בעת ההיא ואת חג המצות שבעת ימים. ולא נעשה פסח כמוהו בישראל ממי שמואל הנביא. וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יאשיהו. הכהנים והלווים וכל יהודה וישראל הנמצא ויושב ירושלים. תבדקו כמה פסחים הוא מקריב, זה לא מציאה גדולה. ממש לא מציאה גדולה. ברור שהכוונה ולא נעשה פסח כזה, כלומר לא נכרתה כזאת ברית מעולם. אמרתי מעולם, סליחה, ממתי? ממי שמואל הנביא. כלומר עם כל גדלותו של יאשיהו. יש מישהו גדול ממנו. מי זה? שמואל הנביא. יש תיאור, והיה שם כנראה גם קורבן פסח, כיוון שזה היה לפסח. יש תיאור של התשובה הגדולה של שמואל מכנס את כל העם. בפרק זין מספר שמואל א', מציץ רגע. שם זה שולח אותנו, שם באמת גם הייתה ישועה גדולה. פרק זין, פסוק ג' בשמואל א'. היום אומר שמואל לכל בית ישראל אמור, אם בכל לבבכם אתם שבים אל אדוני, הסירו את עולי הנחם מתוככם והשטחות, והכינו לבבכם אל אדוני ועבדו לבדו ויצר אתכם יד פשתים. ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת ההשטרות ואת אדוני לבדו, ויאמר שמואל קיצו את כל ישראל למצפתה ואתפלל בעדכם אל אדוני. ויקפצו המצפתה וישאו מים וישפקו לפני אדוני, ויעשו בו ביום ויאמרו שם חתן לו אדוני, וישפוט שמואל את בני ישראל בעם מצפה. שם, במקום הזה, בפסוקים צנועים מאוד, בפסוקים צנועים כנראה בגלל שמי שכתב אותם, זה לא אחר מאשר שמואל עצמו. לכן הפסוקים האלה כל כך צנועים. אנחנו למדים על המהפכה הגדולה של שמואל, הסרת כל הבעלים וההשטרות מן העם. כל ספר שופטים, כל השופטים הגדולים, הסירו את הבעלים ואת ההשטרות. אבל מסתבר שאצל כולם הם צבעו על החלודה, נגדיר את זה כך. כלומר, הסירו את הבעלים ואת ההשטרות, אבל באיזה מין הסרה כזאת, שבמות השופט ישובו וישחיתו מהמות. עשו, תקנו, אבל התיקון היה כזה שאחרי יומיים היה צריך לתקן. שמואל הראשון שעשה את המהפכה היסודית ועקר את כל הבעלים וההשטרות מעם ישראל. כלומר, כאן אני חוזר למה שדיברנו בתחילת השיעור על כיבוש הארץ. מה שנצטוו בפרשת מסעי לעשות, לעקור את הבעלים ואת ההשטרות מארץ כנען. הראשון שעושה את זה מי הוא שמואל הנביא. זה לא חזר. רק כזו, בעלים, אבל בתור מוצר יבוא מצידון בימי אחאב. אבל מוצר יבוא, כמו כל מוצר יבוא, זה דבר שהיה יחסית קל לסלק אותו בימי יבוא. חזר לפעמים. זה לא היה השורשי הזה, שכל כך היה בתקופת השופטים, ושכל פעם אתה צובע וזה חוזר. אתה צובע והחלודה חוזרת, אתה צובע והחלודה חוזרת. כל הזמן. איזה מין יש לך איזה רכב שנת 82 ואתה הולך איתו למוסך ואחרי שבוע אתה עוד פעם צריך לעשות למוסך ואחרי שלושה שבועות אתה עוד פעם צריך ללכת למוסך ואחרי שבוע אתה עוד פעם צריך ללכת למוסך. הוא היה לקח את הרכב הזה, זרק אותו וקנה אותו כאן. וייסע. ולא שכל 200 מטר תצטרך להחזיר אותו למוסך. אצל שמואל זאת הייתה מהפכה גמורה שעליה ניתן לומר שקול שמואל כנגד משה ואהרון בתהליך שהוא הביא את העם. שמואל יצר מהפכה אחרי כמעט 400 שנה שהעם כל הזמן מתנדנד בין בעלים והשטרות לבין השם. וזה מביע לנו את מה שקורה בעצם בתקופת השופטים, כן עם הקדוש ברוך הוא, לא עם הקדוש ברוך הוא, לא עם הקדוש ברוך הוא, כן עם הקדוש ברוך הוא. כל הזמן העסק הזה הולך ומתנדנד מפה ומשם. לא דיברנו על הפרקים האחרונים של אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. זה כבר תלמדו לצערי לבד, לא הספקנו, ואנחנו נעלה לתפילת ערבית.